שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף עין ג' במסכת בבא קמא. נתחיל במשנה בעמוד הקודם, ונסיים באמצע עמוד ב', השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 23 דקות. אחרי שבמשנה הקודמת בדף עין דיברנו על משהו שקשור לעדים של הגניבה והתפיחה ומחירה, אז היום המשנה ממשיכה עם זה, והיא מדברת על מה קורה כשהעדים הוזמו, ונחלק היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון נראה את המשנה, בחלק השני נראה שאלה בגמרא, האם הזמה זה למפרע או מכאן ולהבא, בחלק השלישי נראה נושא אגבי, וזה האם תוך כדי דיבור כדיבור דמי. אז החלק הראשון כאמור זה המשנה, וזה לגבי אם העדים הוזמו. ולגבי זה המשנה מדברת על שני מצבים. מצב אחד זה שיש זוג אחד של עדים, גם על הגניבה וגם על התביחה. מצב שני זה שזה שני זוגות נפרדים של עדים, שכמו שראינו במשנה הקודמת, גם זה בסדר. ואגב, לפני שנתחיל, כל פעם שנאמר תביחה, אנחנו מתכוונים לתביחה או מחירה, פשוט נאמר תביחה בשביל לקצר. אז לגבי המצב הראשון, שבו יש זוג אחד של עדים שמעיד גם על הגניבה וגם על התביחה, אז אם אותם עדים הוזמו גם על העדות שלהם על הגניבה וגם על העדות שלהם על התביחה, אז הם משלמים את כל מה שהם זממו לעשות, שזה כל הארבעה וחמישה, זה מצב ראשון. מצב שני, שמדובר בשני זוגות נפרדים של עדים, זוג אחד על הגניבה וזוג אחד על התביחה, אז כאן יש שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה זה ששניהם הוזמו, אז הראשונים ישלמו את הכפל כי זה מה שהם זממו, והשניים ישלימו עוד שניים או שלושה תשלומים לסבל השור כי זה מה שהם זממו. זה כששני זוגות העדים הוזמו. אפשרות שנייה זה שרק העדים האחרונים הוזמו, כלומר על התביחה, אז יוצא שהעדות על הגניבה היא עדות אמיתית, אז הגנב באמת צריך לשלם כפל, ואילו העדים השניים שהם זממו לחייב אותו בעוד שניים או שלושה תשלומים, אז הם צריכים לשלם את זה. זאת האפשרות השנייה. האפשרות השלישית שהמשנה עצמה לא מביאה, אבל נשלים את זה, זה מה אם רק הראשונים הוזמו, אז הראשונים ישלמו כפל כי זה מה שהם זממו, השניים הם פטורים. למה? כי אפילו שהם זממו לחייב אותו בעוד שניים או שלושה תשלומים על התביחה, בכל זאת, כיוון שבעצם, אנחנו לא יודעים בעצם שבכלל הייתה גניבה, כי העדים הראשונים של הגניבה הוזמו, אז אם אין גניבה, אז כמובן שגם אין חיוב על תביחה ומחירה, לא אם זה באמת קרה, ולא אם זה רק היה עדים זוממים, אז הם פטורים. אז אלה שלוש האפשרויות, מה קורה אם שני הזוגות הוזמו, או רק אחד מהזוגות הוזמו. עכשיו, אפשרות רביעית, זה מה קורה אם רק עד אחד משני הזוגות הוזמו. אז אם אחד מהזוג האחרון הוזם, כלומר הזוג של התביחה, אז שוב, העדות הראשונה של הגניבה היא עדיין טובה, אז הגנב ישלם כפל, ואילו העדות השנייה הם פטורים, כי אין דבר כזה להזים עד אחד, כי לעד אחד אין משמעות, אז שניהם פטורים. זה אם אחד מהאחרונים הוזם, אם אחד מהראשונים הוזם, אז כבר כולם פטורים, גם הגנב וגם העדים. למה? כי כיוון שאחד מעדי הגניבה הוזם, אז בעצם יש רק עד אחד על הגניבה, אז על הגניבה הוא לא משלם, וממילא גם לא משלם. שלם על הדלת והי, כי אם אין גניבה, אז גם אין תביחה ומחירה. לגבי עדים, אז עדי הגניבה לא משלמים, כי העד שהוזם הוא רק עד אחד ואי אפשר להזים עד אחד, והעד השני בכלל לא הוזם, אז שניהם לא משלמים, ולגבי עדי התביחה הם ודאי לא משלמים, כי אותם בכלל לא הזימו, כך שיוצא שלא הגנב ולא העדים משלמים כלום. זה לגבי כשהוזם אחד מעדי הגניבה, ועד כאן החלק הראשון, המשנה. שוב, ממש בקצרה, אמרנו שאם זה זוג אחד של עדים שהעיד על הכל והזימו את הכל, אז הם משלמים את ארבעה וחמישה. אם זה שני זוגות נפרדים, אז אם שניהם הוזמו, כל זוג משלם את מה שזמם. אם רק האחרונים הוזמו, אז רק הם ישלמו מה זמם, והגנב ישלם את הכפל. אם רק הראשונים הוזמו, אז הם ישלמו את הכפל, ואילו האחרונים לא ישלמו כלום, כי אם אין גניבה, אין תביחה ומחירה. אם אחד הוזם, אז אם זה אחד מהאחרונים, אז העדות הראשונה עדיין טובה, והגנב משלם כפל, ואילו האחרונים פטורים, כי אי אפשר להזים עד אחד. אם אחד מהראשונים הוזם, אז כולם פטורים. הגנב פטור, כי אין עדות על גניבה. הראשונים פטורים ממה שזממו, כי אי אפשר להזים אחד. והאחרונים פטורים, כי אותם בכלל לא הזימו. עד כאן החלק הראשון, המשנה, אבל מבחינתנו לשיעור הזה לא צריכים לזכור את כל המשנה, אלא באמת רק את המקרה הראשון, וזה שאם זה זוג אחד שעיד על הכל, גם הגניבה וגם התביחה, ואז הוא הוזם, אז הזוג עדים הזה, הוא משלם את כל ארבעה וחמישה, זה מה שחשוב שנזכור להמשך. בכל אופן, כרגע שימו את כל זה בצד, כי בחלק השני של השיעור, כלומר הגמרא, אנחנו פותחים כאן נושא חדש, וזה איזושהי שאלה על עדים זוממים, כשתוך כדי הדיון נביא גם את המשנה, לכן הנושא הזה מובא כאן. אז הנושא בגמרא זה שאלה כללית על עדים זוממים, וזה האם עד זומם נפסל למפרע או מכאן ולהבא. כלומר, נניח שיש עדים שעידו בחודש הראשון על רובן שהוא נגיד גנב. אחרי זה בחודש השני, אותם שני עדים העידו נגיד על שמעון, שגם הוא גנב. אחרי זה בחודש השלישי, באו עדים אחרים והזימו אותם על העדות הראשונה שלהם. מה זה אומר, הזימו אותם? שנגיד הם העידו שרובן גנב ביום ראשון בחיפה, אז באים עדים אחרים ואומרים, לא יכול להיות שראיתם את זה, כי אתם הייתם איתנו באותו יום ראשון בתל אביב. זה נקרא שהם הוזמו, והדינו שהעדות הזאת שלהם עכשיו על רובן פסולה, וגם כל עדויות שהם יעשו מכאן ולהבא, וגם הם פסולות, כי הם עכשיו נחשבים עדים פסולים. השאלה היא, מה לגבי העדות שלהם בחודש השני על שמעון? האם גם היא פסולה? ולגבי זה, הבאי אומר שכן, כי עדים ידים זוממים נפסלים למפרע, ואילו רב אומר שלא, כי ידים זוממים נפסלים רק מכאן ולהבא ולא למפרע. עוד פעם שנזכור, הבאי אומר למפרע, רב אומר מכאן ולהבא. אלה הדעות, עוד שנייה נסביר את זה יותר, ועכשיו בעצם מה שנעשה זה נחלק את הדיון לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון נסביר את מה שהרגע אמרנו, המחלוקת והסברות שלה. בסעיף השני נראה מהלכה. בסעיף השלישי נראה קושייה על הבאי שאמר למפרע. ובסעיף הרביעי נציע שאולי זה בעצם מחלוקת עניים. אז בואו נתחיל. אז הסעיף הראשון, בואו נבין מה אמרנו עכשיו. אז כאמור, הבאי אמר שלא רק שהעדות הראשונה שלהם פסולה, אלא גם העדות השנייה פסולה. לעומת זאת רב אמר הראשונה פסולה, אבל השנייה לא, ורק עדויות שהם יעשו מכאן ולהבא, הם באמת יהיו פסולות. ומה המחלוקת? אז הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד זה שיש כאן מחלוקת עקרונית, הסבר שני זה שזה יותר מחלוקת טכנית. עכשיו, בשביל להבין את ההסבר הראשון, העקרוני יותר, נקדים שצריך להבדיל בין עדות פסולה לבין עד פסול. כלומר, העובדה שנאמר על עדות מסוימת שהיא עדות פסולה, זה עוד לא בהכרח אומר שגם העדים עצמם הם עדים פסולים, ובזה בעצם נחלקו כאן אביי ורבא. אביי אומר שאפילו שאת פעולת ההזמה, כלומר שבאו עדים ואמרו עמנו הייתם, את זה עשו בחודש השלישי, עדיין, ממתי אותם עדים נחשבים עדים פסולים? כבר מהחודש הראשון, מהזמן שבו הם העידו את אותה עדות שעליה העידו שהם שיקרו בה. אז כבר מהחודש הראשון, לא רק שאותה עדות ראשונה פסולה, אלא גם העדים עצמם, כבר מאז הם נחשבים עדים פסולים. וכיוון שהם עדים פסולים כבר למפרע מהחודש הראשון, אז גם העדות שלהם בחודש השני, ודאי שגם היא פסולה, כי העדים עצמם פסולים למפרע כבר מהחודש הראשון, וממילא כל העדיות שלהם מהחודש הראשון והלאה הם פסולות. רב לעומת זאת אומר, לא נכון, אלא אמנם העדות הראשונה היא עצמה עדות פסולה, כי הרי הזימו אותם על העדות הזאת, אבל העדים עצמם הם עוד לא נחשבים עדים פסולים. מתי הם נחשבים עדים פסולים? רק מפעולת ההזמה, מהחודש השלישי. מעכשיו והלאה הם גם עצמם נחשבים עדים פסולים. אבל לפני זה רק העדות הראשונה שעליה הזימו היא עדות פסולה, אבל הם עצמם עדיין עדים כשרים, ולכן העדות שלהם מהחודש השני היא עדות כשרה, והם יהיו פסולים כאמור רק מכאן ולהבא, מהחודש השלישי והלאה. ולמה רב אומר את זה? כי הוא אומר שבאמת כל הדין הזה של עדים זוממים זה חידוש. כי הרי אז מה אם באו עדים אחרים ותנו לא יכול להיות שראיתם כי הייתם איתנו בתל אביב? מי אמר שהעדים השניים יותר אמינים מהעדים הראשונים? הרי אם הם לא היו מזימים אותם, אלא רק מכחישים אותם, כלומר, העדים הראשונים אמרו שהוא גנב, והעדים השניים היו אומרים לא נכון, אנחנו גם היינו שם וראינו שהוא לא גנב, אז באמת לא היית מאמין לא לאלה ולא לאלה, זה היה נשאר בספק, זה נקרא עדים מוכחשים. אז למה פתאום כשהם לא טוענים את זה, אלא טוענים, לא יכול להיות שראיתם את זה כי הייתם איתנו בתל אביב באותו זמן, למה פתאום אז אנחנו כן מאמינים לשניים ופוסלים את הראשונים ואומרים שהם עדים זוממים? אז באמת כל העניין הזה זה חידוש של התורה, גזרת הכתוב שבמקרה של עדים זוממים מאמינים לשניים המזימים ולא לעדים הראשונים שבעצם הופכים להיות עדים זוממים, וממילא אומר רבא, כיוון שזה חידוש וסוג של גזרת הכתוב, אז זה לא שאני באמת יודע שהם שקרנים, התורה גזרה שהם שקרנים, וממילא כיוון שזה חידוש אין לך בו אלא חידושו, ולכן רק כאן ולהבא אני יודע שהם שקרנים והם עצמם פסולים, ואילו על מה שהיה, שם אני לא יודע, אלא לי רק פוסל את אותה עדות שעליה הזימו אותם, אבל שאר העדויות שבין לבין הן כשרות. עד כאן הסבר העקרוני למחלוקת בין אביי לרבא, למה אביי פוסל למפרע ורבא לא. ההסבר השני כאמור הוא יותר טכני, וזה שעקרונית באמת רבא מסכים שצריך לפסול אותם למפרע, אבל הרי זה לא יהיה הוגן ללקוחות, כי אם נגיד בחודש השני אותם עדים חתמו על איזה חוזה של קניית בית, ועכשיו אנחנו נפסול אותם למפרע, אז זה פוגע בלקוחות, כי עכשיו פתאום אין להם עדים שהם קנו, ולכן לא פוסלים אותם למפרע, אלא רק מכאן ולהבא, כי רק מכאן ולהבא אנשים יודעים שהם נפסלו ולא השתמשו בהם בתור עדים. אלה שתי הסברות של רבא, שוב סיבה עקרונית וזה שזה חידוש ולכן לא פוסלים למפרע, או סיבה צדדית וזה שלא לפגוע בלקוחות, מה נפקמינה בין שני הסברים? אומרת הגמרא, נפקמינה תהיה במקרה שבו פסלו את אותם עדים בצורה שהיא לא מחודשת. מתי זה לא מחודש? אז אפשרות אחת, זה אם לא באו רק שני עדים שהזימו שני עדים, אלא באו ארבעה עדים להזים. כלומר, באו שני עדים כנגד עד אחד, ושני עדים כנגד הבן זוג שלו, שכאן זה כבר לא חידוש מאמינים לאחרונים, כי הרי עכשיו זה לא שניים נגד שניים, אלא זה שניים נגד אחד ועוד שניים נגד אחד, ולכן הגיוני שהשניים מנצחים, אז כאן זה כבר לא חידוש. ומקרה שני שזה לא חידוש, זה כשהשניים לא פסלו את הראשונים על ידי זה שהם הזימו אותם, אלא הם פסלו אותם על ידי זה שהם העידו שהם גזלנים, שאז זה כבר רגיוני שמאמינים לשניים, כי הראשונים לא יכולים להעיד על עצמם שהם לא גזלנים, כי הם נוגעים בדבר, זה עצמם, אז גם כאן זה לא חידוש שפוסלים אותם, וממילא, במקרה שבו זה לא חידוש שפוסלים אותם, אז לפי הסיבה הראשונה שאמרנו שבגלל שזה חידוש, אז לא פוסלים למפרע, אז כשזה לא חידוש, אז כן נפסול למפרע. לעומת זאת, לפי הסיבה השנייה, שעניין זה לא לפגוע בלקוחות שהיו בינתיים, אז גם כשזה לא חידוש, עדיין אנחנו לא רוצים לפגוע בלקוחות, ועדיין, לפי רבה, לא נפסול למפרע. למפרע. אז עד כאן הסעיף הראשון, ראינו את המחלוקת, אביי פוסל למפרע כי הם רשעים, שקרנים למפרע, ואילו רבא אומר רק מכאן ולהבא, או כי זה חידוש ואין לך בו אלא חידושו, או סיבה צדדית לא לפגוע בלקוחות, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה מהלכה, אז רב פאפה עשה כרבא מכאן ולהבא, אבל רב אשי פסק כאביי שלמפרע, והגמרא אומרת שבעצם זה חלק מהכלל הידוע שהלכה כאביי ביעל כגם, אז העין של יעל זה בעצם הנושא שלנו, עד זומם, שבזה פוסקים כאביי שלמפרע, ועד כאן הסעיף השני כמי ההלכה. הסעיף השלישי זה בשורה השמינית מעמוד א', וזה קושייה מהמשנה שלנו על אביי שאמר למפרע, ולכן בעצם כל הסוגיה הזאת הובאה כאן. אז נזכיר שברישה של המשנה ראינו שאם יש שני עדים שהעידו גם על הגניבה וגם על התביחה, ואז הזימו אותם, אז אותם עדים, כיוון שהם זממו לחייב אותו בעצם ד' וה', כי הם העידו גם על גניבה וגם על תביחה ומחירה, אז עכשיו העדים עצמם, הם צריכים לשלם את הדלת והי. זה מה שכתוב במשנה, לכאורה מאוד פשוט. אבל אומרת הגמרא, זה בעצם לא פשוט. למה? כי אם נניח שמעידו את זה זה אחר זה, כלומר קודם על הגניבה ורק אז על התביחה, אז כשזימו אותם על הגניבה, אז לפי הבעיה שהם פסולים למפרע כבר משעת העדות על הגניבה, אז בעצם בשעת העדות על התביחה מתברר למפרע שהם כבר היו פסולים, כך שהעדות על התביחה היא פסולה כבר מראש, וממילא אי אפשר להזים אותה, כי אי אפשר להזים עדות שהיא כבר פסולה, וממילא עדים זוממים לכאורה צריכים לשלם רק את הכפל, כלומר על העדות גניבה, ולא את דלת והי, כי כאמור, על העדות תביחה אי אפשר להזים אותם, כי העדות לכאורה לפי הבעיה כבר הייתה פסולה. זו הקושייה על הבעיה, ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות, את הראשונה היא מיד דוחה, השנייה מתקבלת. התשובה הראשונה זה שבו נעמיד שכשהזימו אותם, הזימו קודם את העדות של התביחה ומחירה, כך שהם כבר התחייבו בשניים ושלושה תשלומים, ורק אחרי זה הזימו גם את העדות של הגניבה, והם התחייבו גם בכפל, וכך יוצא שהם ישלמו את כל הדלת והי. זו התשובה הראשונה, אבל מיד דוחה הגמרא, מה פתאום, איך זה יעזור? עדיין, אחרי שבסוף יזימו אותם גם על הגניבה, אז יתברר למפרע שבעצם כל ההזמה לתביחה ומחירה היא הייתה טעות, כי כאמור בעצם למפרע מראש היו פסולים ולא הייתה כן בכלל עדות. אז זה לא עוזר להזים אותם קודם על התביחה ורק אחרי זה על הגניבה, אז דחינו את התשובה הראשונה ואנחנו עוברים לתשובה השנייה. התשובה השנייה זה שהנחת היסוד שלנו, שהיו כאן שתי עדויות נפרדות, אחת ביום ראשון ואחת ביום שני, זה לא נכון, אלא באמת מדובר כאן בעדות אחת ממש. כלומר, נניח הם הגיעו ביום ראשון והם אמרו, אנחנו ראינו ששבוע שעבר רובן גנב ויומיים אחרי זה גם ראינו שהוא טבח. כך הם אמרו, ממש תוך כדי דיבור הם אמרו את שני הדברים, וכיוון שזה תוך כדי דיבור זה נחשב כדיבור אחד ועדות אחת, וממילא עכשיו גם לפי הבעיה, אפילו שעקרונית הולכים למפרע, כאן אין לך למפרע, אין כאן קודם הוזמו על הגניבה ורק אחרי זה על התביחה, אלא הם הוזמו על הכל בבת אחת, וממילא כאן גם לפי הבעיה הם כן ישלמו את הדלת והי, ועד כאן הסעיף השלישי לגבי הקושייה מהמשנה על הבעיה והתירוץ. הסעיף הרביעי והאחרון בחלק הזה של השיעור זה באמצע עמוד א', וכאן מציעה הגמרא לימה כתנאי. לכאורה יש כאן מחלוקת תנאים, וזה מברייתא שמדברת ממש על המקרה שעכשיו דיברנו, שיש זוג אחד של עדים שמעידים שביום ראשון הם ראו שרובן גנב וביום שני הם ראו שרובן טבח, רק שבניגוד למקרה שעכשיו דיברנו במשנה שהזימו את שתי עדויות, הברייתא מדברת על המקרה שהזימו רק אחת מהעדויות, או הראשונה או השנייה. ומה הדין? אז אומרת הברייתא שאם הזימו אותם רק על העדות הראשונה, כלומר על הגניבה, אז כל העדות שלהם פסולה, כי על הגניבה הזימו אותם, ולגבי התביחה, כמו שאמרנו, כבר אם אין גניבה, אין תביחה, אז ממילא הגנב פטור לגמרי, כי אין עדים עליו לא על הגניבה ולא על התביחה, והעדים הזוממים ישלמו כפל על עדות הראשונה שלהם, שעליה הם הוזמו, אבל הם לא ישלמו את הדלת והה על העדות השנייה, כי הרי אם אין גניבה, אין תביחה. זה המקרה הראשון, אם הם הוזמו על העדות הראשונה, נשים את זה בצד. לעומת זאת, אם הם הוזמו על העדות השנייה, כלומר על התביחה, אז כאן יש מחלוקת בין רבנן לרבי יוסי, שרבנן אומרים שלא כל העדות פסולה, אלא רק העדות על התביחה פסולה, כי עליה הם הוזמו, וממילא העדות על הגניבה עדיין בסדר, ולכן הגנב ישלם כפל, כי הם עדים נגדו, ואילו העדים הזוממים, הם ישלמו את העוד שניים או שלושה תשלומים, להשלים לדלת והי, כי על זה הזימו אותם. זה לפי רבנן, שוב, שלא כל העדות פסולה, אלא רק העדות השנייה של התביחה. לעומת זאת רבי יוסי אומר שגם כאן, כמו במקרה הקודם, כל העדות פסולה, וממילא, שוב, הגנב פטור לגמרי, כי בעצם אין עליו שום עדות. לגבי העדים, את הכפל הם לא ישלמו, כי על זה לא הזימו אותם, למרות שזה פסול, אבל לא הזימו אותם על זה, אבל את ההשלמה לדלת והם כן יעשו, כי על זה הזימו אותם, כך לפי הריאז, זה הדין לפי רבי יוסי. זה מה שכתוב בברייתא, ובואו נחזור עוד פעם למקרה האחרון, כי זה מה שחשוב לנושא שלנו. אם הזימו אותם לא על העדות הראשונה, כלומר הגניבה, אלא על העדות השנייה, כלומר התביחה, אז רבנן אומרים שרק העדות של התביחה פסולה, ועל העדות הראשונה היא כשרה. לעומת זאת רבי יוסי אומר, הכל פסול, והגמרא מסבירה שבאיזה מקרה רבי יוסי פוסל, רק אם העדות היא עדות אחת, כמו שדיברנו מקודם בסעיף הקודם, כלומר שהם באו ביום אחד ובאותה עדות אחת הם אמרו שהם גם ראו שהוא גנב ביום ראשון וגם תוך כדי דיבור אמרו שהם גם ראו שהוא טבח ביום שני, וכאמור אומר רבי יוסי, אם הזימו אותם על העדות השנייה אז בזה גם פסלו את העדות הראשונה. עד כאן הבנו את מה שכתוב בברייתא, ואנחנו עכשיו 10 שורות לפני סוף עמוד א', ועכשיו בואו נבין את הדעות ונראה איך בעצם אולי הם נחלקו במחלוקת של אביי ורבא. אז בואו נבין קודם כל מה רבי יוסי אומר, ואז נבין במה רבנן נחלקו עליו. אז רבי יוסי שאומר שכשהזימו את העדות השנייה, זה בעצם גם פסל את העדות הראשונה, אנחנו צריכים להניח כאן שתי הנחות. הנחה אחת זה שעד זומם נפסל למפרע, כאביי, והנחה שנייה זה שתוך כדי דיבור, כדיבור דמי. מה זאת אומרת? אז שוב, הנחה ראשונה זה שכשמזימים עד זומם, אז זה לא כמו שרב אמר שרק מהזמן שבו הזימו אותו, אז הוא נהיה את פסול, אלא כבר מהזמן שבו הוא שיקר, כבר מאז הוא נחשב את פסול, כך שכשהוא עיד את עדות התביכה, כבר אז הוא בעצם היה את פסול, זו הנחה אחת. הנחה שנייה זה שתוך כדי דיבור, כדיבור דמי. כלומר, שכשהעדים העידו את שני הדברים, את הגניבה ואת התביכה, אז כיוון שהם אמרו את שני הדברים תוך כדי דיבור, אז זה נחשב בעצם כדיבור אחד ארוך. כלומר, זה לא שהם העידו שתי עדויות מחוברות, אלא זה בעצם עדות אחת על שני הדברים. וממילא אם נצרף את שתי הנחות, אז כיוון שלפי ההנחה הראשונה, כשהם העידו על העדות תביכה, הם בעצם כבר היו פסולים, כי הם נפסלים למפרע כמו אביי, וכיוון שלפי ההנחה השנייה, כיוון שהכל היה תוך כדי דיבור, אז הכל נחשב כחלק מאותה עדות, אז כיוון שהם נחשבו עדים פסולים, שמעידו על התביכה, אז בעצם הם כבר נחשבו גם עדים פסולים עוד לפני זה כשמעידו גם על הגניבה, כי הרי הכל אותה עדות, כי תוך כדי דיבור כדיבור דמי, וכך הצלחנו להבין למה רבי יוסי פוסל אותם גם על הגניבה. כי שוב, א', הם נחשבים עדים פסולים כבר למפרע משעת העדות על התביכה, וב', העדות על הגניבה היא בעצם חלק מהעדות על הגניבה, כי תוך כדי דיבור כדיבור דמי, וממילא הם בעצם פסולים גם על העדות על הגניבה, ולכן רבי יוסי פוסל את כל העדות והגנב לא ישלם כלום, העדים הזוממים ישלמו את השניים שלושה תשלומים של העדות על התביכה. עד כאן הבנו דעת רבי יוסי, הוא חייב לומר את שתי הנחות שאמרנו, אני שוב חוזר על זה, סליחה, אבל זה חשוב להמשך, א', שהם נפסלים למפרע, וב', תוך כדי דיבור כדיבור. עכשיו, בואו נעבור לדעת רבנן. רבנן כאמור אומרים שבמקרה הזה שבו הזימו אותם רק על העדות השנייה, אז העדות השנייה באמת מוזמת, אבל העדות הראשונה של הגניבה היא עדיין קשרה. למה הם אומרים את זה? אז כאמור, כיוון שבשביל לומר כמו רבי יוסי שפוסלים גם את העדות הראשונה, היינו צריכים להניח שתי הנחות, אז ממילא בשביל שרבנן יחלקו על זה ויאמרו שלא פוסלים את העדות הראשונה, אז בעצם מספיק שהם יחלקו על אחת מההנחות שאמרנו. על איזה הנחה הם חולקים? אז בהתחלה הגמרא מציעה שהם חולקים על ההנחה הראשונה ואומרים שלא פוסלים למפרע, אבל אחרי זה הגמרא דוחה ואומרת לא, יכול להיות שמחולקים על הנחה השנייה של תוך כדי דיבור כדיבור. זה היה בקצרה, עכשיו בוא נסביר קצת. אז שוב, הצעה הראשונה זה שהם חולקים על העניין של למפרע. כלומר, הם מסכימים אולי שתוך כדי דיבור כדיבור דמי, אבל הם אומרים, מה פתאום? עד זומם בכלל לא נפסל למפרע, וממילא אומנם הזימו אותם על העדות של התביכה, אבל זה לא הפך אותם למה שנקרא עד פסול. פשוט העדות הזאת הוזמה ופסולה, אבל הם כעדים בכלל לא פסולים, וממילא אין לך סיבה לפסול גם את העדות על הגניבה, כי זה לא שהם עדים פסולים, פשוט הם הוזמו על התביכה, הם לא הוזמו על הגניבה, לכן העדות על הגניבה נשארה טובה. זה ההסבר הראשון שרבנן חולקים ואומרים הוא לא נפסל למפרע, ולפי ההסבר הזה יוצא בעצם שרבי יוסי ורבנן נחלקו בדיוק במחלוקת אביי ורבא. כלומר, רבי יוסי אמר שנפסל למפרע כמו אביי, ורבנן אמרו שהוא לא נפסל למפרע כמו רבא. זו ההבנה הראשונה, זה מה שמציעה הגמרא. אבל דוחה הגמרא, זה לא הכרחי, כי כאמור יש כאן שתי הנחות, ויכול להיות שהם נחלקו לא על הנחה הראשונה אלא על השנייה. כלומר, אולי גם הם מסכימים שכשעד מוזם הוא כן מוזם למפרע, וממילא בשעת העדות על התביכה הם באמת כן היו נחשבים מה שנקרא עדים פסולים, אבל עדיין זה לא פוסל גם את העדות על הגניבה שהייתה שנייה לפני זה, כי לפי רבנן, בניגוד לרבי יוסי, לדעתם לא אומרים תוך כדי דיבור כדיבור דמי, ובאמת אפילו שזה היה שתי עדויות מאוד צמודות, בכל זאת זה לא נחשב עדות אחת אלא שתיים, וממילא אומנם הם פסולים בעדות של התביכה, אבל הם לא פסולים בעדות שהייתה שנייה לפני זה על הגניבה, ולכן רבנן לא פוסלים אותם על עדות הגניבה, ויוצא שלפי ההבנה הזאת, גם רבי יוסי וגם רבנן יכולים להסכים לאביי שעד זומם נפסל למפרע. עד כאן שתי הבנות בדעת רבנן, כששוב, לפי רבי יוסי ודאי שעד זומם נפסל למפרע, כמו אביי, לפי רבנן, להבנה הראשונה הם חולקים ואומרים שהוא לא נפסל למפרע, אלא כמו רבא מכאן ולהבא, להבנה השנייה גם לדעתם הוא נפסל למפרע, כמו שאמר אביי, שאגב זה מעולה לנו, כי כך יוצא שגם רבנן וגם רבי יוסי סוברים כמו אביי, וכאמור גם רבשי פסק כמו אביי, כי כאמור הלכה כאביי בילקא גם, ועד כאן בעצם הסעיף הרביעי של החלק הזה של השיעור, הצענו שזה מחלוקת תנאים, אבל דחינו, ובזה הגענו לשורה השנייה בעמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור, האם עד זומם נפסל למפרע או שלא, נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור, ועכשיו נעבור לחלק השלישי. החלק השלישי מאוד קצר ופשוט, וזה לגבי האם באמת לפי אביי תוך כדי דיבור כדיבור. כלומר, בחלק הקודם לפי שתי הבנות, אנחנו שלפי אביי תוך כדי דיבור כדיבור, זה נחשב דיבור אחד. ועל זה מקשה הגמרא ממשנה בתמורה, ששם לכאורה עולה שלו. המשנה שמדברת על אדם שיש לפניו שלוש בהמות, שניים מהם בהמות הם כבר קורבנות, אחד קורבן עולה, אחד קורבן שלמים, ואז אותו אדם לוקח את הבהמה השלישית והופך אותה לתמורה. כלומר, הוא רוצה כביכול להעביר את הקדושה מאחת או משתי הבהמות הקדושות, אלא בהמה השלישית שהיא כרגע עדיין חולין. עכשיו, אם הוא היה אומר הרי זו תמורת עולה, או שהוא היה אומר הרי זו תמורת שלמים, אז באמת הבהמה החדשה הייתה נהיית קדושה, או בעולה או בשלמים, והבהמה הישנה עדיין הייתה נשארת גם היא קדושה, כי ככה דין בתמורה, שגם הבהמה המקורית גם היא נשארת קדושה. אז אם הוא היה בוחר אחת מהקדושות, זה היה עובד. אבל אותו איש לא בחר אחת מהקדושות, אלא אמר את שתיהן. כלומר, הוא אמר הרי זו תמורת עולה, תמורת שלמים. ועכשיו השאלה היא מה עושים איתו, אז בזה יש מחלוקת. רבי מאיר אומר תפוס לשון ראשון, כיוון שהוא אמר עולה קודם, אז הבהמה החדשה תהיה עולה. לעומת זאת רבי יוסי אומר, צריך לשאול אותו למה הוא התכוון. אם הוא התכוון לשניהם, אז באמת שניהם חלים, אז הבהמה החדשה תהיה גם עולה וגם שלמים, ובמקרה כזה כמובן אי אפשר להקריב אותה, אלא יחכו שיפול במום, יפדו אותה ובכסף יקנו גם עולה וגם שלמים. זה אם הוא התכוון לשניהם. לעומת זאת, אם הוא יאמר לנו שהוא התכוון לחזור בו, כלומר בהתחלה הוא התכוון לעולה, ואז הוא התחרט והתכוון לשלמים, אז על זה אומר רבי יוסי, אתה לא יכול לחזור בך, אלא הראשון תופס וזה יהיה עולה. עד כאן המשנה, ועולה השאלה, מה החידוש ברבי יוסי שאם הוא התכוון לחזור בו, הוא לא יכול לחזור בו? ברור שהוא לא יכול, הוא כבר הקדיש אותה. אלא מסביר רב פאפה, החידוש הוא שאפילו שהוא חזר בו תוך כדי דיבור, גם אז הוא לא יכול לחזור בו. עכשיו, הבעיה היא שזה סותר את מה שאמרנו אצלנו. הרי אם אתה אומר שהוא לא יכול לחזור בו גם תוך כדי דיבור, אתה בעצם מניח שאין דבר כזה תוך כדי דיבור כדיבור דמי, אלא כשהוא אמר הרי זו עולה, הוא בעצם סיים לדבר, וזה שעכשיו הוא חוזר בו ואומר, לא, לא, בעצם שלמים, זה כבר לא אותו דיבור, ולכן הוא כבר לא יכול לחזור בו. וזה קשה. מה שאמרנו אצלנו, כי כאמור אצלנו אמרנו שלפי רבי יוסי תוך כדי דיבור כדיבור, ואילו שם בתמורה יוצא שתוך כדי דיבור לאו כדיבור. עד כאן הקושייה על רבי יוסי, ועל זה עונה הגמרא בקלות, יש פשוט שני סוגים או שני זמנים של תוך כדי דיבור. יש את הקצר, שזה הזמן שלוקח לרב להגיד שלום לתלמיד שלו, הוא אומר לו שלום עליך, שזה בערך לוקח שנייה אחת, ויש את הארוך, שזה הזמן שלוקח לתלמיד לומר שלום לרב, שהוא אומר לו שלום עליך רבי ומורי, שזה בערך לוקח שתי שניות. ולפי זה נסביר שאצלנו שרבי יוסי אמר שתוך כדי דיבור כן כדיבור, זה כשהם אמרו את זה בתוך שנייה אחת, כלומר ככה, ראינו שהוא גנב, ראינו שהוא טבח ומחה, כלומר את הדבר השני אמרו תוך שנייה מהדבר הראשון, לכן תוך כדי דיבור, כן כדיבור. לעומת זאת, שם בתמורה שאמרנו שהוא כבר לא יכול להתחרט, כי תוך כדי דיבור, לאו כדיבור, זה כי הוא חיכה שנייה. אני אדגים את זה, שימו לב, זה ירגיש לכם יותר משנייה וחצי, אבל זה באמת יהיה הפסקה רק של שנייה וחצי. הוא אמר, הרי זו עולה. הרי זו שלמים, הייתה שם הפסקה של שנייה וחצי באמצע, זה מדוד, כך שזה יצא מהתוך כדי דיבור הקצר של השנייה, ונכנס אל תוך כדי הדיבור הארוך יותר של השתי שניות, ולפי רבי יוסי, הארוך יותר כבר לא נחשב כדיבור אחד, אלא כדיבור חדש, ולכן שם הוא לא יכול להתחרט, אבל באמת גם שם, אם הוא היה אומר, הרי זו עולה, הרי זו שלמים, ככה תוך שנייה, אז באמת גם שם הוא כן היה יכול להתחרט, כי בקצר יותר, תוך כדי דיבור, כן כדיבור דמי. עד כאן התשובה, ועד כאן החלק השלישי של השיעור, בזה הגענו לנקודותיים באמצע עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. הנושא העיקרי שלנו היום היה עדים זוממים לגבי גניבה וטביחה, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו את המשנה, אבל מבחינתנו מה שחשוב זה רק המשפט הראשון, וזה שאם יש עדים שעידו גם על גניבה וגם על טביחה ומחירה, ואז הזימו את אותם עדים, אותם עדים משלמים 4 ו-5, כי זה בעצם מה שהם זממו, זה היה עיקר החלק הראשון. בחלק השני ראינו מחלוקת עקרונית לגבי עדים זוממים, שלפי אביי עד זומם נפסל למפרע, כי הרי למפרע מתברר שהוא בעצם היה רשע כבר מאז, לעומת זאת לפי רבא הוא נפסל רק מכאן ולהבא מהרגע שבו תפסו אותו, ואומנם העדות שעליה הזימו אותו היא כמובן פסולה, אבל העדויות שהיו בינתיים הן לא פסולות. ולמה? אז אפשרות אחת זה כי הדין של עדים זוממים זה חידוש, וממילא אין לך בו אלא חידושו רק מכאן ולהבא, אפשרות שנייה זה שבאמת עקרונית היינו יכולים לפסול אותו למפרע, אבל לא רוצים לפגוע בלקוחות שלהם הוא חתם על חוזים בינתיים, ולכן פוסלים אותו רק מכאן ולהבא. ואגב, יש נפקמינה בין שתי הסיבות אלו, וזה במקרה שבו זה לא חידוש. למשל, אם זה לא שני עדים שהזימו שני עדים, אלא שניים נגד אחד ועוד שניים נגד אחד, שאז זה כבר לא חידוש שמאמינים לשניים ומזימים את הראשונים, שאז לפי הסיבה הראשונה שזה בגלל שזה חידוש, אז כאן כיוון שזה כבר לא חידוש, אז כן יהיה למפרע. לפי הסיבה השנייה שזה בשביל לא לפגוע בלקוחות, אז עדיין לא רוצים לפגוע בהם, ולכן זה יהיה מכאן ולהבא. זה היה הסעיף הראשון בחידוש. חלק השני. הסעיף השני היה עם ההלכה, רב פאפה פסק כמו רבא שזה מכאן ולהבא, אבל רבא שפסק כאביי שזה למפרע, וזה בעצם האות עין ביעל כגם שבזה פוסקים כאביי. בסעיף השלישי ראינו קושייה מהמשנה שלנו על אביי שאמר למפרע, וזה שכאמור המשנה אמרה שאם העידו גם על הגניבה וגם על הטביחה, אז אם הזימו אותם על כל זה, אז העדים הזוממים משלמים ד' ו-ה', והרי לפי אביי, שעד זומם נפסל למפרע, אז בעצם כבר מהעדות הראשונה שלהם על הגניבה הם עדים פסולים, וממילא עדות על הטביחה היא בעצם כבר עדות פסולה, ואי אפשר להזים אותם עליה, וממילא הם צריכים לשלם רק כפל ולא ד' ו-ה'. זו השאלה על אביי, וענינו על זה שתי תשובות, כשהתשובה השנייה הייתה שכאן לא מדובר בשתי עדויות נפרדות, אלא בעדות אחת, וממילא הזימו את כולה ולא בשלבים, ולכן משלמים את כל הדלת והי, עד כאן הקושייה על הבאי והתירוץ. הסעיף הרביעי והאחרון זה לימה כתנאי, שאולי זה בעצם מחלוק התנאים, וזה ברייטה שבה יש שני עדים שבאו ועידו בבת אחת שביום ראשון הם ראו את ראובן גונה, וביום שני ראו אותו טובח, ואומרת הברייטה שאם זימו אותם רק על התביחה, אז רבנן אומרים שרק העדות של התביחה פסולה, לא העדות של הגניבה, אבל רבי יוסי אומר שכל העדות פסולה, ולמה? אז ברבי יוסי צריך להניח שתי הנחות, א', שהעד נפסל למפרע, וב', שכל העדות הזאת, גם הגניבה וגם התביחה, היא בעצם עדות אחת, כי תוך כדי דיבור כדיבור, וממילא כיוון שלמפרע כבר על העדות של התביחה הם נחשבים עדים פסולים, אז הם בעצם גם פסולים גם לעדות של הגניבה, כי תוך כדי דיבור כדיבור והכל בעצם עדות אחת, ולכן הם פסולים בהכל לפי רבי יוסי. לעומת זאת רבנן שלא פוסלים את העדות של הגניבה, הם בעצם חולקים על אחת מהנחות. אז בהבנה הראשונה הבנו שהם חולקים עליה למפרע, והם סוברים כמו רבה שהם לא נפסלים למפרע, וממילא העדות של התביחה אמנם היא עצמה פסולה, אבל הם עצמם לא נחשבו עדים פסולים, וממילא העדות על הגניבה היא בכלל לא פסולה. זו הבנה אחת, ואז יוצא שזה באמת מחלוקת תנאים, שרבי יוסי כאבאי של המפרע, ורבנן כרבה שמכאן ולהבא. אבל הבנה שנייה אומרת לא, יכול להיות שרבנן חולקים על ההנחה השנייה, וזה שהם מסכימים שהם נפסלים למפרע, אבל תוך כדי דיבור, לאו כדיבור דמי, וזה לא נחשב עדות אחת, אלא שתי עדויות, אז הם פסולים בעדות של התביחה, אבל הם לא פסולים בעדות של הגניבה, וזה היה החלק השני של השיעור. בחלק השלישי והאחרון הקשנו על מה שהנחנו שלפי רבי יוסי תוך כדי דיבור כדיבור דמי, כי מהמשנה בתמורה עולה שהוא לא יכול לחזור בו גם תוך כדי דיבור, כי כנראה תוך כדי דיבור לאו כדיבור דמי, וענתה הגמרא שיש שני סוגים של תוך כדי דיבור, יש את הקצר יותר שזה רבי יוסי אמר שכן כדיבור דמי, ויש את הארוך יותר שם בתמורה של זה הוא אמר שלאו כדיבור דמי. כל טוב.